טוב, בסדר.
עכשיו אפשר לנצל את ההורים וזה.
כן, אז תקנו 8 קבצים, ספר חשוב, נחמד, טוב. יום אחד תסיימו אותו, תזכרו שזה בזכות זה שקניתם. אנחנו בקובץ ה', פסקה ה'. בסדר? נתחיל ללמוד מפסקה ה'. פסקאות קצת ארוכות, יחסית, קצת כבדות לפעמים, אבל בהמשך יהיו גם פסקאות יותר קצרות וכל מיני דברים מעניינים וזה, אל תדאגו, יהיה בסדר. לא להישבר, בסדר? כן. לא, זה כאילו יש משהו יפה בלעבור על הדברים, נראה לי. טוב, בואו נראה את פסקה. ההופעה הפנימית לחוש את הנשגב, זו הפסקה האחרונה שלכם בדף. ההופעה הפנימית לחוש את הנשגב היא מנוגדת בטבעה להבנה הפרטית, באיכות ובכמות של החזיונות. זה שני הכוחות יחד, דווקא משלימים הם את התכונה העולמית, את הרוחניות האנושית, ואת המהותיות הרוחנית של העולם כולו, בסקירתו יותר עליונה ומקיפה. ההכרה האלוהית בעומק ובהירות תוכנה, וההבחנה המדעית בניתוח הכרת היש הפרטי והכללי וסעיפיו, הם סותרים זה את זה, סתירה סובייקטיבית, כשם שהם מאוחדים זה עם זה, אחדות אובייקטיבית. המוכשרים להכרת הטבע, המחטטים בפרטיו, הם בעומק טבעם חסרים אותו הגעגוע האלוהי בתור דרישה עמוקה מקורית, וקל וחומר שמחוסרים הם עומק העלאת המחשבה ברום החביון העולמי בדרך פתרונו האלוהי. והאלוהים שוטפים הם הגיונותיהם, מחשבותיהם עפות הן בגובה מרומים, ולהם אותו הכוח ואותו הצמאון לחדור בעומק החזיונות המציאותיים, כאותו הצמאון הטיפוסי של אבירי חכמי הטבע. וכיוצא בו, ברוכים הבאים, בכל הענפים חשובים. רבו שבו מי שיצטרף אלינו, אנחנו באמצע הפסקה האחרונה, פסקה ה'. יכולים להראות, נראה לי כדאי לכם לקרוא בשקט פשוט פעם אחת. אני ממשיך איפה שיצרנו, הביקורת וחוש האמונה והערצה של אנשי קודש, נושאי המסורות הגדולות, שבהן אוצרות חיי עולם גנוזים, חלוקים הם זה מזה בעומק הבדלה פסיכית. הפשט והדרוש מתפלגים על פי הנושאים העיקריים שלהם, מחזיקיהם וטובעיהם. אמנם בכל ההבדלה הזאת, התוכן המאחד האובייקטיבי מכה את גליו, ובתוך כל סיעה יש נטייה והכרה לרכוש לרכוש שלך של חברתה, מיוחדים גאוני גאונים שמתרוממים על ההבדל הסובייקטיבי. בציבור התכונה מבדילה את הפרטים, המכתבת את האינדיבידואליות, המאחדת ומשווה את הכל באיכות ציבוריותה, אלה שני כוחות איתנים וסותרים. מקים הם את כוח קוויהם זה על זה, גלי ים אורותיהם בוטשים זה בזה. במקום שהגדולה היצירתית יוצאה עד כדי התמזגות עצמית של התוכנים, הסותרים מצד צמצומי הכלים הסובייקטיביים, שמה מתגלה אור הברכה העליונה. נפלא הוא כוחן של ישראל בייחוד זה של ההתפרדות האינדיבידואלית עם החטיבות האחדותיות, כמו שהוא מצוין בעומק האמונה של גוי צדיק שומר אמונים, עם תכונת ההכרה החודרת של עם חכם ונבון. הבחנת הבריאה במהותיותה ופרטיה, עם סגולת ההתנשאות למרומי מקורה, ביקורת מחברה על כל אישיות, גם יותר גדולה, והערצה עמוקה לכל חכמי קודש שמתאחים עם השם, משה ואהרון וכהניו ושמואל וקורא שמו, קוראים על השם והוא יענה להם, בעמוד ענן נדבר עליהם. שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו, השם אלוקינו נתן עניתם, ונושא היית עליהם, ונוקים על ילותם, רומו השם אלוקינו והשתחוו להקודשו, כי קדוש השם אלוקינו. טוב, אז זה באמת פסקה קצת ארוכה.
אצל אשכנזים קוראים את זה.
קוראים... נכון, לגלעד, זה לא קשור עכשיו, רגע. אנחנו...
לא, אתה אמרת את זה, לא?
נכון, אבל המנגינה לא קשורה עכשיו. אנחנו רוצים שנייה להבין, זו פסקה ארוכה. בואו ניתן עוד שנייה, נסו רגע לרפרף רגע, לנסות שנייה להבין מה הנושאים פה, על מה אנחנו מדברים. גלעד, כמה מעלות שמת את המזגן?
22.
לא, אז תחבא אותו.
אני
אשים על 24. תגיד לי, גם ככה הגרון שלי עוד רגע לא עובד. יאללה, אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים פה, בסדר? זו פסקה שיש בה המון המון פרטים, נראה לי שאנחנו ננסה להבין את המבט הכללי שלה יותר מאשר הכניסה לפרטים, כי גם זה נושאים שקצת נגענו בהם פסקה, אני חושב מכיוונים שונים בפסקאות קודמות. אבל בואו ננסה שנייה להבין על מה אנחנו מדברים כאן הפעם.
מביאים אוויר.
איך אני...
אני יכול
לצלב? אני לא
הנושא מופיע ממש במשפט שניים הראשונים, אתם יכולים להבין ככה את הנושא, ואחרי זה יש איזושהי הרחבה ופירוט, אבל בואו נתחיל להבין קודם כל מה הנושא שעליו אנחנו מדברים. אוקיי, אז יש פה שני דברים, אתה אומר אחד עליון, אחד תחתון, יותר נכון, מה הם הדברים, אבל בואו נעשה להבין.
זה נראה לי, אחרי שהסברנו מה זה הלכה, מה זה ההגדה, אבל אנחנו באים לראות מה המפגש הזה ביניהם יוצר, את העולמות
שהם מבצעים. אתם חוזרים חזרה על הפסקאות שפתחנו איתם, נכון? זאת אומרת, ההלכה וההגדה, אבל אני חושב שה... זה לא ספר, נכון. הגיוני שיהיה קשר, כי זה נכתב באיזשהו רצף, אבל אני אומר, אני חושב... נגיד ככה, אני מסכים שיש פה שני כוחות ויש דמיון להלכה והגדה שדיברנו, אבל נראה לי שני הכוחות פה הם סיפור אחר. תראו, זה כתוב כאילו. מה הוא משווה פה? בין מה הוא מעמת? בין שני דברים. נכון, הוא יגיד את זה בהמשך במילים שיותר קל להבין אותם. משפט שלישי. כאילו, אני...
ההכרה האלוקית והרפנה המדעית?
כן. ככה נראה לי, בסדר? מבינים? הוא נותן פה איזשהו פירוט, במילים שונות, אבל אני חושב שהנושא, אם אני מבין אותו נכון, וגם ככה אנחנו נמצא אותו גם בהמשך, על חכמי הטבע, היחס פה בין שני הנושאים שהרב קוק מדבר עליהם, זה באמת ההכרה האלוקית שצריך להבין אותה, וההבחנה המדעית, שגם אותה צריך להבין באופן פשוט יותר קל לנו, מה זה ההבחנה המדעית? פשוט.
כל המחקר, הטבע,
המדע הפשוט, בסדר? אז אנחנו עומדים פה אחד מול השני שני דברים. אחד זה ההכרה האלוקית, שזה עניין אחד, השני זה ההבחנה המדעית. ההבדל ביניהם, הוא אומר שהם סודרים זה סתירה סובייקטיבית. מה זה סובייקטיבית? מה ההבדל בין סובייקטיבי לאובייקטיבי? והם מאוחדים עם אחדות אובייקטיבית. מה ההבדל? סתם בתרגום לעברית. עוד פעם, אז בואו נתחיל לאט לאט, בסדר? מה זה? א' כמה מצאה, סתם. לא, בואו נעשה את זה סתם, זה ביטויים חשוב להכיר אותם, הם משתמשים בהם המון. גם בעולם היום וגם... הרב קוק כותב הרבה דברים במילים, אמרנו הרבה פעמים מילים שעוד לא היו קיימות בעברית. מה ההבדל בין אובייקטיבי לסובייקטיבי? אז מה... אוקיי, נכון. סובייקט זה... לא, אובייקט זה חפץ. בסדר? אובייקטיבי זה עניין שהוא כאילו על פניו... אולי לא נכון מה שאמרת, אבל אובייקטיבי, כמו שאנחנו פעמים, אתה אומר על מישהו שהוא אובייקטיבי, מה אתה מתכוון להגיד? שהוא לא מוטה, שהוא נקי, בסדר? וסובייקטיבי זה אומר שהוא נוגע בדבר, בסדר, בצורה הכי פשוטה. סבבה? אז הם סותרים זה סתירה סובייקטיבית, זאת אומרת שעל פניו נראה שלכל צד, כל אחד שנוגע, זה נראה לו שזה דברים שונים, אבל הם מאוחדים, אחדות אובייקטיבית, זאת אומרת מצד האמת יש פה איזשהו משהו מחבר. טוב, אז בואו נתחיל אולי, אבל קפצנו, בואו נתחיל מההתחלה. הופעה הפנימית, לחוש את הנשגב. יש איזושהי תחושה כזאת, איזושהי משיכה כזאת להרגיש את הדברים הגדולים, העליונים, הרחבים יותר. היא מנוגדת בטבעה להבנה הפרטית. בסדר? מה זה ההבנה הפרטית? בשונה מההופעה הפנימית לחוש את הנשגב, העליון אמרנו הגדול הזה, יש את ההבנה הפרטית שהיא באמת ההבנה נראה לי יותר פרטנית נקרא לזה, מקומית. מבינים מה אני אומר? בסדר? אז עכשיו הוא יגע, הוא מתחיל באיזושהי אמירות כאלה גדולות ואחרי זה הוא מסביר אותן. באיכות ובכמות של החזיונות, ושני הכוחות דווקא משלימים את התכונה העולמית ואת הרוחניות האנושית ואת המהותיות הרוחנית של העולם כולו. אני שנייה ממשיך, בסדר? ההכרה האלוהית בעומק ובהירות תוכנה, וההבחנה המדעית בניתוח הכרת היש הפרטי הכללי וסעיפיו, הם סותרים זה בסתירה סובייקטיבית. זה משפט חשוב. יש לנו, אם אני מבין נכון, יש פעם דיברו על זה יותר, היום פחות, על הסתירות שבהן נקרא לזה נגיד תורה ומדע. בסדר? זה נושא שפעם היה תופס נפח הרבה יותר משמעותי, נראה לי, בעולם, בהקשר של שאלות אמוניות כאלו. היום אני חושב שהוא מעסיק אנשים פחות. זאת אומרת, לא יודע, תגידו לי אתם, כמה אנשים זה העסיק אותם בחיפוש דרכם הרוחנית? מה היחס בין תיאור בריאת העולם בספר בראשית ל, לא יודע מה, לתיאור בריאת העולם כפי שרואים אותו, כפי שרואה אותו דרווין, יודע מה? כמה אנשים זה מעסיק אותם, העסיק אותם? אוקיי, לא, לא, לא שואלים אם אי פעם, עד כמה השאלה יעסיק, נגיד נשאל את זה אחר, נגיד שהרב אלעד עושה שיעור לשיעורה לפי מי מפחד משאלות, אז הוא אומר, שאלו מה שאתם רוצים מתחילת שנה, נכון? כמה פעמים השאלות האלו נשאלות וכמה מקום תופסות?
אני חושב שלא הרבה, כי
שיעור
א' הם כאילו הם חדשים, אז הם חייבים ללמוד איך
לשאול ומה לשאול ומה... בעיקר מה שאני רוצה להגיד, אבל שנייה גילה, אני אסביר מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שיש פה רצף של כמה שנים. זאת אומרת שאני חושב שאם היינו הולכים לפני 10 שנים אחורה, 15, 20 שנה בטח נגיד, שזה 10 אולי אפילו זה. נגיד אם הייתי הולך, אם הייתי עושה שיעור כזה לפני 20, 30 שנה, אז היו המון שאלות, אני חושב שתעסקו בזה. הרבה מהעולם, כאילו, זה נורא העסיק את העולם. הייתה תחושה, גם כי הייתה תחושה שהמדע הוא מאוד מאוד כאילו הגיע לטופ שלו כזה, ואז כאילו, זה הרבה פעמים התחושה של המדע, שהגענו כאילו, הגענו לשיא ואין יותר מה לגלות, אין יותר מה לפתח, זה היה כאילו, הייתה מין תחושה שכאילו גילינו הכל, זה קרה בין לאנושות כמה פעמים, ואז בדרך כלל מגיעה איזושהי פריצה שמבינה שאנחנו רחוקים ממש מלגלות הכל. נגיד כמו, סתם, מכיוון אחר קצת כמו הקורונה עכשיו, שכאילו העולם הרפואי שלנו היה נורא נורא פשוט וברור, וכאילו הייתה תחושה שכאילו אנחנו לא, אנחנו יודעים כבר, אנחנו מסתדרים, אז יש, כלומר יש סרטן שזה מחלה שקשה לנו להתמודד איתה באמת, כאילו זה, אבל בגדול, נמרור, גם שם אנחנו כאילו זה, כן, ופתאום הגיע משהו שאתה אומר בוא נעד, יש עוד הרבה דברים בטבע שאנחנו עוד לא מבינים אותה, אבל אני אומר סתם, אני חוזר לסיפור של הסתירה, כאילו בין הדברים, נראה לי רוב האנשים היום, הסתירה אותי היא לא קיומית בשבילהם. מה זאת אומרת קיומית? שנייה גלעד, שנייה, אני באמצע המשפט, אבל מה זה לא קיומית? לא קיומית, הכוונה, הם יכולים לישון עם זה בלילה, בסדר? גם אם עכשיו אין להם את התשובה לשאלה הזאת, מה היחס, אמרתי, בין, לא יודע, בין דרווין לבין זה, הם כאילו זה לא... יש שאלות אחרות שהן כן מעצבנות אותנו יותר, בסדר? כאילו יש... השאלות האמוניות, אני חושב שהן השתנו. כי האנשים הפכו להיות אחרים, וממילא מה שמעסיק אותם הוא משהו אחר.
הרב, אני רואה עכשיו, קיבלתי התראה פה בהידברות, שעל פי נתוני משרד הבריאות, יש עכשיו 294 חולים נמצאים במצב קשה חדשים.
בסדר, יו, גילה, בסדר. אנחנו בסוף תתן לנו איזו סקירה של מה מצבנו.
זה מצב קשה.
נכון, צריך להיזהר עם זה.
תעצור.
אז אני אומר עוד פעם, אני אומר, השאלות שמטרידות אותנו הן אחרות, השאלות נגיד של תורה ומדע הרבה שנים, מה שהם העמידו כאילו בסתירה את המציאות בכלל שיש, נקרא לזה שיש אלוהים, בסדר? זאת אומרת, כאילו המדע, רגע, גילה, שנייה, המדע שלל כאילו את העובדה שהעולם הוא נברא ויש בורא לעולם והרבה דברים כאלו, זאת אומרת, ההנחה הייתה אחרת, בסדר? מי שקצת מכיר, לא יודע, נגיד, דיבורים על המפץ הגדול, מכירים את זה? מה זה המפץ הגדול, נכון? מה זה אומר? מה זה אומר? לא יודע אם זה שטויות, אני לא מספיק מבין בזה כדי להגיד שזה שטויות, אבל הרעיון, כאילו יש, הרעיון, נגיד, הנקודה שהייתה מפורסמת זה שכאילו העולם נברא בצורה, נקרא לזה אקראית כמעט, זאת אומרת, איזשהו, יש תהליך, אנחנו כאילו יודעים להסביר אותו.
לא שהילדים שלך לא ראו את היו היה, שזה בכלל...
שהילדים יודעים להסביר, שיודעים להסביר אותו, וככה נוצר העולם, וזה עומד בסתירה לאיך זה שאנחנו מספרים שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה הטריד כאילו את האנושות. אני חושב שעם הזמן העולם עבר איזשהו שינוי, והיום הדיון הוא אחר. השאלה היא הרבה יותר תהיה, לא יפריע לאנשים להגיד שיש אלוהים. השאלה היא אם האלוהים הזה הוא רלוונטי עבורם. האם הוא טוב, האם הוא רע, האם הוא משמעותי בכלל. זאת אומרת, הרבה שאלות שהם הגיעו הם מקום אחר. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, אין בעיה היום להרבה אנשים להגיד יש אלוהים, אבל הדבר הזה לא יחייב אותי בשום דבר בחיים. יש, תשאל, רוב האנשים...
יש אנשים שלא מתעסקים בזה. מצב אני תקלתי בים אנשים שאתה מדבר איתם עליו, אז אומרים לך, אף פעם לא חשבתי על זה, כאילו, לא מעניין אותי.
אז ברור שרוב הדברים זה אנשים שזה לא יתעסקו בזה. רוב האנשים שנגיד לא מקיימים זה, זה לא מתוך בחירה מודעת. זה כמו שאתה מעולם לא בדקת, נראה לי, האם הנצרות היא האמת? התעסקת בזה פעם?
לא.
כי כאילו החיים שלך הם בסך הכל מלאים, טובים, יש לך סיפור של... להרבה אנשים זה חלק מהסיפור. אם אין לנו איזושהי תחושת חיסרון, אז אנחנו לא נתחיל לזוז מהמקום שלנו. הרבה פעמים סיפורים יתחיל, כאילו אומר, סיפור תשובה שבאדם הרבה פעמים מתחיל מזה שמשהו, שיש תחושה שמשהו לא עובד טוב, ואז אני זז. אגב, זה לא דווקא סיפורי תשובה של חילונים, בסדר? גם סיפורי תשובה של דתיים צריכים להתחיל ככה. לכולם, כאילו, אם אדם מגיע לחודש אלול ומרגיש שכל החיים שלו הם בסדר, או מגיע לכל מקום שמצא, גם מגיע לישיבה, אדם יכול לחיות כל החיים שלו בתחושה שהכל בסדר, אז הוא לא יזוז מהמקום שלו. איפה אתה מתחיל לזוז? אתה מתחיל להרגיש, אתה מרגיש משהו לא בסדר, משהו לא עובד, זה נכון לגבי תיקון מידות, זה נכון לגבי עבודה, להמון המון דברים.
אומרים שיש הרבה אנשים דתיים לפני הצבא וגם תוך כדי הצבא שהופכים להיות
חילוני.
כן, דתי
השימוש. נכון,
סיפור. כי צערנו, הצבא קוראים להם לראות את הכיפה וזה.
טוב, אבל אני עוד פעם, אני חוזר לסיפור שלנו, אומר הרב קוק. אז הסיפור של, של חזרה בשאלה היא סיפור אחר, מעניין, אבל לא, לא, לא רלוונטי פה. זה הכרה אלוקית בעומק, בירות תוכנה והבחנה המדעית בניתוח הכרת היש הפרטי, הכללי וסעיפר. ההסתכלות הכללית שאומרת, יש פה זה משהו גדול, וכל הפרטי, בסדר? אני אקרא לזה הסיפורים הפרטי של, אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו מדברים על זה שיש תיאוריות, נגיד, נקרא לזה תיאוריות פיזיות לאיך הדברים נוצרו וכולי. אומר הרב קוק, על פניו יש פה איזושהי סתירה, אבל באמת הדברים האלה לא סותרים. בסדר, נגיד הטענה של דרווין, הרב קוק דיבר על הטענה של דרווין, כמו אחרים, שהעולם נברא בצורה של התפתחות, נכון? מכירים? קצת? מה שנקרא אבולוציה. זה אומר שהיו יצורים פחות מפותחים, שליד לאט נעשו יותר מפותחים, והחזק שורד, נכון? כי כל הדברים כאלה ש...
אדם
נרדל ויטלי, משהו כזה. זה עניין, נכון, זה סיפור אחר, אדם קדום יותר, אבל הרב קוק אומר בכל המקומות שיש באמת, יש אמת בדברים שלו. זאת אומרת, יש אמת בזה שהעולם הוא בתהליך של התפתחות. אגב, מי שקורא את פרק א' בספר בראשית, אז רואה שבאמת העולם נברא בצורה הדרגתית. מהפשוט אל המורכב. זאת אומרת, אנחנו, זה לא שנברא האדם, אחרי זה הדגים, ואז הצמחים, ואז הרופא, זאת אומרת, יש איזשהו סדר, יש בו איזשהו היגיון.
טוב.
רגע, אבל גילת שנייה, רגע, שנייה, טוב. אני ממשיך רגע עוד קצת בקטע הזה, בואו נעשה רגע לגעת פה יותר בזה. המוכשרים להכרת הטבע, המחטטים בפרטיו, הם בעומק טבעם חסרים אותו הגעגוע האלוהי בתור דרישה עמוקה מקורית, וקל וחומר שמחוסרים עם עומק העלאת המחשבה ברום החביון העולמי בדרך פתרונו האלוהי. והאלוהים שוטפים את הגיוניהם, מחשבותיהם עפותן בגובה מרומים, ואלה אותו הכוח ואותו הצימון לחדור בעומק החזיונות המציאותיים, ואותו הטיפוס, הצימון הטיפוסי של אבירי חוכמי הטבע. אז יש פה שני טיפוסים שונים, שכל אחד משהו אחר מושך אותו. בסדר? מי זה הטיפוס הראשון? מוכשרים להכרת הטבע, איך נקרא לזה במילה אחרת? סתם, איך תקראו לאדם הזה?
מדענים.
מדענים, פיזיקאים, נכון? כל הסיפור הזה. אז הם מחטטים בפרטיו של הטבע. זאת אומרת, באמת אנחנו יודעים ש... כאילו, העיסוק המדעי הוא מאוד 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 עסוק בפרטים. מאוד מאוד מאוד, בזה כאילו נראה לי קוקת החוזק המשמעותית שלו. זה העיסוק בפרטים, פרטי פרטים. זאת אומרת, היכולת לפרק ולחדור ולראות ולהגדיר ולהבין. אנחנו המון המון מתעסקים בזה. מה שחסרים זה אותו הגעגוע האלוקי בתור דרישה עמוקה מקורית, וקל וחומר את העלאת המחשבה ברום החביון העולמי. בדרך פתרונו האלוהי. זה משפט קצת מורכב, בוא נעשה שנייה להבין אותו. שנייה, בכוונה רגע רוצה אותך. אני מנסה רגע לכוון אותנו, כלומר, זו פסקה ארוכה, בכוונה אמרתי מראש שאנחנו לא ניגע בהכל. מה הנקודה, אני רוצה שננסה להבין עכשיו, מה הנקודה שהרב קוק מבין שחסרה בצד הזה, בצד המדעי, מה חסר שם?
אמת.
הוא לא כותב פה שחסרה אמת.
שבא מאיפה הבריאה, למה הבריאה? מסוכים בא לברר מה יש בדבר הזה, אבל כאילו, מה גרם לדבר הזה, פחות...
כל הזמן מחפשים כאילו, הרב.
אז זאת אומרת, עוד פעם, זה שמחפשים את הפרטים, זה דבר טוב. חיפוש הפרטים הוא לא דבר רע. העיסוק לא יודע, המדעי, באמת הפרטים הוא דבר טוב, אבל הרבה פעמים באמת מה שחסר לנו, כאילו בעיסוק הזה, זה הרבה שאלות, נגיד כאלה גם, מעבר מישהו לשאול כל הזמן מה, זה לשאול אולי למה, נכון? זאת אומרת, העולם עובד ככה, וזה מאוד חזק, וזה אמיתי, אנחנו לא מתנגדים לזה, בסדר? אנחנו חיים כולנו עכשיו, כולנו חיים שמבוססים המון 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 על המדע, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים אותו, בסדר? בין אם זה המחשב שאתה כותב בו עכשיו, דרך המסכות שאנחנו שמים עלינו מתוך הבנה שיש עכשיו איזושהי מחלה בעולם והיא עוברת, אומרת, זה לא, לא, לא מצאנו את זה לא יודע מה, בדילוגי אותיות בתורה שיש קורונה וצריך לשים מסכה. בסדר? זה לא משם זה הגיע. עובדה שאף פעם לא מוצאים את זה קדימה, תמיד מוצאים את זה אחורה.
נכון? ששנת
תשפ"ב,
שנה של
מגפה
קשה.
כן, למרות זאת בדרך כלל אנחנו מוצאים, הכל כתוב בתורה, אנחנו רק לא יודעים לקרוא את זה. אנחנו בדרך כלל לא יודעים לקרוא את זה רטרואקטיבית ולא יודעים לקרוא את זה קדימה, נכון? זאת אומרת...
לי תמיד יש שאלה איך אומרים גויים, איך הם אומרים שהם מצאו מה הגובה של משה רבינו ואיך הם עשו את עצמות משה, אם כתוב במפורש בתורה ולא ידע איש את מקום קבורתו עד עצם היום הזה. איך זה הגיוני?
אבל... שאלה טובה, אני לא יודע, לא מכיר איכם, לא יודע.
זה שאלה...
טוב, אבל גילת שנייה, אני ממשיך אבל.
על הארכיאולוגים.
נכון. באמת מה שחסר הרבה פעמים זה להגדיר מה המשמעות של הסיפור הזה. למה הוא נוצר ככה, מה המשמעות שלו. כמו שהוא כותב כאן, מחוסרים עומק העלאת המחשבה ברום החוויון העולמי. מה זה חוויון?
הסתרה.
מקום, כן, מוסתר, חבוי, בדרך פתרונו האלוהי. זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין, אנחנו מנסים להבין מה הסיפור פה. למה יש פה, כאילו, מה הנקודה שבגלל הכל קיים. אנחנו יודעים להגיד מה קיים, אנחנו יודעים להגדיר אותו, אנחנו יודעים להבין אותו, אבל הרבה פעמים חסרה לנו השאלה, מה המשמעות שלו, למה הוא נוצר, לאן הוא הולך, למה הוא נוצר ככה. זה הרבה פעמים שאלה שפחות מתעסקים איתה. והאלוהים זה הצד השני, זאת אומרת, האנשים שהם עניינם העיסוק באלוקות, אז שוטפים הם הגיונותיהם, זה כמו איזשהו נחל כזה ששוטף, ומחשבותיהם עפות בגובה מרומים, ולהם אותו הכוח ואותו הצימון לחדור בעומק החזיונות המציאותיים כאותו החזיון הטיפוסי. אז יש פה, לכל צד יש את היתרונות והחסרונות שלו, בסדר? בצדק, אני חושב שבהתחלה אמרתם שהדבר הזה מזכיר לנו פסקאות קודמות, נכון? זוכרים?
כן, כן.
למה? מה הדמיון בין הדברים? נכון. בהרבה דברים, אני חושב שהאמירה הזאת היא, כמו בהרבה דברים, היא נכונה בהמון המון רמות נקרא לזה. זאת אומרת, היחס בין הפרטים לכללים, הרב קוק מדבר עליו המון, בהמון המון הקשרים, הוא נכון בין מה שקורה פה, נגיד, הכוחות האלה, המהות הרוחנית, לבין העולם המדעי. זה נכון בתוך המהות הרוחנית, ואגב זה נכון גם בתוך העולם המדעי. גם בתוך העולם המדעי, הייתי יכול להגיד אמירה דומה בתוך העולם המדעי, מכיוון קצת אחר. זאת אומרת להגיד, יש כאלו בעולם המדעי שעסוקים רק בפרטים.
תמיד הם מחפשים מה...
בפרטים, זה את התפקידם. בסדר? כן. אתה צריך לנסות למצוא את הנקודה הספציפית הזאת. ויש מי שמנסה, גם בתוך הפרטים, גם בעולם הטבעי, בעולם הטבע, לנסות למצוא איזשהו היגיון. בסדר? וליצור איזשהו סיפור יותר גדול. הרבה פעמים נגיד המצאות חדשות, הם לוקחות איזשהם אוסף של פרטים שנוצרו ויוצרות מהם דבר חדש. בסדר? זה לא תמיד נשאר, זה לא שהעולם המדעי הוא נשאר תמיד רק בפרטים, ואין לו שום עיסוק עכשיו בדברים, באיזשהו תמונת על יותר כוללית. יש בו גם וגם, אבל באופן יחסי בין עולם, נגיד, הטבע לעולם הרוח, אז עולם הטבע מטבעו הוא עסוק באמת בהבנת העולם, פרטי העולם, והוא לא עסוק בשאלות הגדולות של המשמעות והמהות. אתם מבינים מה אני אומר?
כן, כאילו...
אז זה קיים בכל רובד. זאת אומרת, בתוך עולם הטבע יש מי שמתעסק בפרטים ויש מי שמנסה להבין תמונה כללית יותר. עולם הטבע כולו באופן יחסי נגיד לעולם הרוחני, הוא מתעסק בשאלת הפרטים ולא בשאלת המהות. אבל גם בתוך העולם הרוחני יש מי שעוסק בפרטים הרוחניים ויש מי שעוסק במהות הרוחנית. זה חוזר כל הזמן. הרבה מבנים שאנחנו נעבוד איתם, הרבה מבנים נכונים בעולם, הם באמת יפגשו אותנו בהמון המון רמות. נפגשו אותנו מהרמה הנמוכה עד הרמה הכי גבוהה. זאת אומרת, זה נכון גם באדם הפרטי, זה נכון בלימוד שלי. דיברנו על זה באחת הפסקאות הראשונות, על התכונה, כן, התכונה האנליטית, ואחרי זה התכונה הסינתטית. ואמרנו שזה לא שני דברים, זה המחבר.
סינתטי זה לא
זה. אנליטי זה המחלק והסינתטי זה מה שמחבר. אני מנסה לחבר את הדברים לסיפור אחד. אמרנו שאחד מה שאמרנו, שכל לימוד אישי הוא בנוי בעצם משני השלבים האלו. יש את השלב הראשון שאני מתעסק בפרטים, ויש את השלב השני שאני מנסה להבין את המהות והמשמעות. באופן, נראה לי, באופן כאילו, נקרא לזה, אולי היסטורי נקרא לזה, אולי בציר ההיסטוריה, הרב קוק, אני חושב שזה מגיע מהסיפור הפשוט שבו עם ישראל הופך מאוסף של פרטים לאיזשהו עם אחד שנמצא בארץ, אתם מבינים? יש פה הרבה פסקאות שהן כאילו כולם באיזשהו מקום, הן כאילו יוצאות מאותה נקודה, אני חושב, של המעבר מפרטים לכלל. והמעבר הזה קורה בהרבה דברים, והוא אחד הדברים שאנחנו נדרשים אליהם. כל אחד, כאילו אנחנו יכולים לנסות לחשוב, כל אחד מאיתנו במקום שלו, איפה זה פוגש אותו הסיפור הזה. זאת אומרת, דיברנו על כל מיני דוגמאות שונות, נראה לי שהזכרנו כבר את הדוגמה, נגיד סתם, אני אומר, חוזרים לקורונה כל הזמן, כי זה איזשהו סיפור שהוא נורא נוכח פה. אפשר להתייחס לקורונה בצורה פרטית, אפשר להתייחס לקורונה בצורה כללית. אפשר להגיד, הקורונה לא תפגע בי, בסדר? בצורה הפרטית של זה.
אפשר.
למה לא?
כי הקורונה, אנחנו...
לא, בבחינה סטטיסטית...
זה נגיף שלא יודע.
רגע, בבחינה סטטיסטית, רוב הסיכויים, שנייה, גילד, רוב הסיכויים, זה ידע שרוב האנשים פה, לא יקרה להם משהו משמעותי, הם יאכלו בקורונה. נכון? זאת אומרת, כאילו, זה ההנחה. זאת ההנחה. אמן סלע. אז באמת אני אומר, באופן פשוט, ברמה הפרטית, אנחנו רואים את זה. יכולנו להגיד, בואו נדבק אנחנו, ונגמר עם הסיפור הזה, יש אמירות כאלה, מכירים את זה? נכון, יש אמירות שאומרות, בואו נדבק אנחנו, ולא יודע, בואו נגיע, אפשר, כאילו אמירות היותר כאילו רציניות אומרות, בואו נבודד את האוכלוסייה, אוכלוסיית הסיכון, ואנחנו נעשה מה שבא לנו.
נכון?
למה אי אפשר?
כי אתה מבין, כי אנחנו מבינים לצערנו שזה מחלה ש... שאתה לא יודע אם תדבק בה היום, מחר, אתה לא יכול לדעת.
לא, עוד פעם, זה לא...
זה כל הקטע ש...
לא, שנייה, אני אסביר עוד פעם.
זה הקטע מנגיף שהוא בלתי נראה, הרב.
אבל זה לא, זה מה שאני מסביר עוד פעם. על פניו, אני אומר ככה. לרוב האנשים, שנייה, לרוב האנשים שהם לא באוכלוסיית סיכון, יכולים להגיד, בואו נדבק אנחנו. וש...
כן, אבל גם החסיכה תמיד יצליח, הרב.
אז למה לא? אז יש שנייה. אז יש שני כיוונים על המרכז. כיוון אחד, מה שאולי גילה, אתה רצה להגיד מקודם, זה שאנחנו לא באמת מכירים עדיין את ההשלכות גם על אנשים הבריאים. אבל הכיוון השני, שאנחנו באמת מסתכלים גם קצת רחב יותר. אגב, כשאתם מדברים על אוכלוסיית סיכון, אתם יודעים על כמה בערך אנשים אנחנו מדברים? סדר גודל?
מיליונים.
בערך. אה? כמה אתה אומר?
אני אומר מיליונים, הרב.
חצי מיליון?
אני
אומר בין מיליון וחצי לשני, וזה,
לפחות מיליון.
וזה, רגע, וזה בלי להחשיב את האנשים, וזה בלי להחשיב, נגיד, את האנשים שגרים איתם. נגיד, אדם אוכלוסיית סיכון, אשתו. אתה מחשיב אותה בסיפור או לא? אם היא בריאה לגמרי, בסדר? אז מה הייתה? נגיד, עכשיו הייתה, אני פותח הכל, אוכלוסיית סיכון שתישאר בבית, עכשיו אשתו יכולה לצאת או לא יכולה לצאת? אז אתה כבר בגדול, אתה כבר די מכפיל את זה, אנחנו מגיעים לאחוז, זה לא כל כך ריאלי, מגיעים לאחוזים מאוד גבוהים. אבל לפני הסיפור הריאלי, אני אומר, המספרי, זאת אומרת, יש פה גם, בכללי אני חושב שהחוויה שלנו ברמה יותר פשוטה, גילת, שנייה, שנייה, לא, זהו, גילת, שנייה. והחוויה יותר פשוטה שנראה לי צריכה להיות, שהסיפור הזה הוא משמעות, הסיפור הגדול הוא חלק ממה שמעניין אותי. זה מעניין אותי, אני לא מעניין אותי רק הסיפור הפרטני שלי, אלא יש פה משהו הרבה יותר רחב. זה טוב, בסדר. בואו נמשיך עוד קצת, ואני צריך לסיים פה כמה דברים וזהו. הביקורת, אתם רואים את המשפט הזה קצת לפני, הביקורת וחוש האמונה וההרצה של אנשי קודש, כאן זה שני דברים, הביקורת קשורה למדע, וחוש האמונה קשור באמת לצד אנשי הקודש, כמו שדבר על פה, נושאי המסורות הגדולות, שבין נוצרות חיי עולם גנוזים, אז הם חלוקים עם זה מזה בעומק הבדלה פסיכית. הביטוי פסיכי אין כוונתו, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בסדר?
משוגע.
נכון, זה לא הכוונה כאן. אני לא יודע, אני כאילו...
אני חושב...
אני לא יודע, האמת שזה שנייה, אני לא יודע לתרגם אותו.
נראה לי
שמתכוונים למשהו
לא נורמלי, כאילו.
לא, 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 זה כיוון אחר פה לגמרי. לא, לא, אני חושב שהכוונה... אם אני לא טועה, זה יותר קשור לפיזי אולי. הפשט והדרוש מתפלגים על פי נושאים העיקריים שלהם, מחזיקים וטובהם. טוב. אמנם, בכל הבדלה הזאת, התוכן המאחד האובייקטיבי מכה את גליו, בתוך כל סיעה יש נטייה והכרה לרכוש של חברתה. יש באמת, כמו שהרב קוק מדבר כל הזמן, ראינו כל הפסקאות הקודמות, זה לא שני עולמות שאין ביניהם קשר וזיקה, וכל אחד מהם נמצא בתוך עצמו, אלא בכל אחד מהם יש גם בקשה לצד השני. אנחנו גם יכולים לראות סתם, גם בצורה פשוטה, אני חושב, זה לא שעכשיו אנשים מדענים, עולם הרוח לא מעניין אותם בכלל, ולא שאנשי רוח, העולם הפיזי לא מעניין אותם בכלל. תמיד יש איזשהו עיסוק. יש אדם שהוא יותר כזה, יש אדם שהוא יותר כזה, אבל אנחנו, ברור שיש נגיעות של הדברים זה בזה, ואני חושב שהיום אנחנו כבר חיים הרבה שנים אחרי שהדברים האלה נכתבו, אנחנו חיים איזה 100 שנה אחרי, ואני חושב שהעולם הוא הרבה יותר מחבר היום בין הדברים. זאת אומרת, באמת, אנחנו הרבה יותר מצוי למצוא אנשים שהם יש בהם משני הדברים יחד. זה נכון גם, אלמר, זה נכון גם פסקאות קודמות שדיברנו על החיבורים של הלכה והגדה, ואולי בהקשר שנגלה ונסתר, וגם אני חושב בהקשר שלנו, שהדברים האלה הולכים שלובים ביחד, זה מה שאנחנו יכולים כבר נראה לי לראות אותו, איך הוא באמת, איך הוא הולך וקורה. מיוחדים גאוני גאונים, מתרוממים על ההבדל הסובייקטיבי וכו', ואני חושב שהיום נגיד זה ככה, רב קוק מדבר בזמנו, שבאמת הכוחות האלה הם הרבה יותר מנותקים, הרבה יותר מנוגדים, מנותקים, כל אחד אומר, העולם עבר איזשהו מאבק מאוד גדול. הרבה פעמים אנחנו מדברים נגיד גם במדעים, מדברים על תזה, אנטיתזה וסינתזה, אתם מכירים את הביטויים האלה?
כן.
אדם מציג איזושהי תזה, יש לו איזשהו כיוון, איזושהי מחשבה חדשה. בסדר, הוא מציג אותה, בדרך כלל תקום לה, אנטיתזה, מה זה אנטיתזה?
נגדו.
מישהו יוצא נגד התזה שלו, ובסופו של דבר הרבה פעמים מה שיבצע זה? זה סינתזה. סינתזה זה איזושהי הבנה שמה שלם. העולם הוא בנוי ככה. הרבה פעמים כשאנחנו מציגים משהו, יש לנו ימין ושמאל. גם אצל המקובלים, גם העולם ברור, כאילו נבנה, יש לנו כתבים, ויש גם קו אמצע. מכירים את הציור של הספירות? יש כזה ציור אחד, 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 כזה, מכירים את זה?
כן, יש ספירת העולם.
יש קו ימין, קו ימין, קו שמאל וקו של אמצע.
יש בספירת העולם.
נכון, הרבה, העולם הוא בנוי מזה שיש בו תמיד כתבים שהם מנוגדים, אבל בסופו של דבר
הם
מתאחדים לנקודה, לנקודה המרכזית שמחברת. טוב, נעצור פה.
הרב, מסופר על
אפשר לדבר על זה עוד המון, אבל נראה לי שאנחנו עיקרי הדברים נגענו.